עכשיו נתנו פרק א', סטנדרט זה ראשי תיבות, טעמים, נקודות, תגין, אותיות. בית חיים, כמו שכתוב פה בסוגריים, זה שער חמישי. והפרק הזה, המקור שלו, המקור של בית חיים, שער נתנו פרק א', הוא מכאן. שזה מהדורה אמצעי, זה ספר עוצות חיים. הרב אומר, הוא נבהר, אתה עניינם. עניינם של מי? עניינם של האורות שיוצאים דרך הנקבים, נקבי הפנים. הרי איך הרב סיים את הפרק הקודם? איך הוא סיים את הפרק הקודם? הרב אומר, למעלה, תראו, בסוף הפרק הקודם, הרב אומר, להיות אור האינסוף גדול מלכן, לא יוכל לקבל על המצאות זה האדם קדמון. אפילו מזה האדם קדמון עצמו, אין מציאות לקבלו את אור האינסוף, אלא אחר יציאת אורו חושב דרך הנקבים והחלונות שבו, שבאק, שהם האוזניים והעיניים והחותם והפה. על זה הרב אומר עכשיו, בתחילת פרק ב', הוא מבאר עתה עניינם. של מי? של האוזנה, של האוזניים, והחותם, והפה, כל זה. דע כי אין מציאות ציור קומת אדם בעולם, שלא יהיה בו כללות ד' בחינות אלו, אשר כוללים כל האצילות וכל העולמות. מי? האלוהים. שם אב כזה, כמו שרואים אותו, י' ו' ד', ה' וי', ו' י' ו', אה ויודך אגב, אסור להגות את השם הזה. הרי ידוע ששומת הגמרא במסכת עבודה זרה, דף י"ח, למה נענש רבי חנינא בן תרדיון, שהיה הוגה את השם באותיותיו, שאסור להגות את השם באותיותיו, אסור להגיד י' והי בלי ו'. אם אני רוצה להגיד י' כ' ו' כ', אסור להגיד ה' ו' ה'. את כל השם רצו, כמו שאומרים פתח אליהו. אות י' ואות ה' עולה חדש שם י'. אז גם שהשם מלא, רבנו ארי כותב בשער המצוות, שגם שהשם מלא, כמו כאן הוא מלא ביהודין, אז אסור להגות אותו שהוא שלם. אבל אם אני מפריד ביניהם, נגיד למשל אני אומר י' וה' ו' ה', אז לא אגידי את השם, כי הפרדתי. י'
כ' ו' כ' אני לא יכול להגיד.
מותר.
יפה,
כן, עמד הכל, לא עמד.
בדיוק, כן. אבל אם אני אגיד י' בלי ו' ו' ה', אסור להגיד. גם פה, שהשם מלא, אז אנחנו אומרים י' כו' כ'. עכשיו, למה השם הזה הראשון, שמסתכלים עליו י' ו' ד' ואחר כך ה' י' ו' י' ו', רואים, שמים לב שהשם הזה כולו ממולא ביהודין. כלומר, י' ו' ד', אם אנחנו מסתכלים על י' ו' ד', אז הוא ממולא, היוד ממולאת מלאה בוו דלת, נכון? אז ביוד אין לי מילוי אחר, אני לא יכול למלא יוד, איך כותבים? באמת, ההיגוי הנכון אומרים יוד, לא יוד. יוד, הניקוד המוצא של אות יוד הוא חולם. כלומר שאני מנקד אותה בחולם, יוד צריך לומר. עכשיו, אז אחר כך אבל, האות ה' הראשונה היא ממולאת ביוד, והוו ממולאת ביוד. וההי ממולאת ביוד. אם אני אחשב את הגימטריה של השם הזה, הוא עולה 72. לכן השם הזה נקרא שם אב. שם אב, גימטריה 72, זה הוויה ביודין. השם השני של השם הזה, יש לו שם אחר, לפעמים הרב קורא לו הוויה דיודין. הוויה במילוי יודין. למה? כי רוב ההוויה, ההי, ו' והי, היא מלאה ביוד. אז לכן הרב לפעמים במקום שם אב הוא יקרא לה הוויה דיודין. הלאה, השם הזה שהרב כותב פה שם אב, הרי הרב הקדים ואמר שכל השיעור קומה שבעולם הוא מורכב מארבע שמות האלה. זאת אומרת, ארבע שמות האלה הם מציגים משיעור קומה של 10 ספירות. איך ייתכן? אז שם אב הזה הוא כולל את הכתר והחוכמה. ובינתיים התחלת שיעור קומה זה שם אב כולל כתר וחוכמה. אחר כך שם סג כזה. שם סג, השם הזה שמסתכלים עליו שהרב אומר שם סג כזה, למה הוא נקרא שם סג? כי הוא עולה בגימטריה 63. השם הזה, אם אני אחשב את הגימטריה שלו, עולה בדיוק 63. לכן הוא נקרא שם סג. עכשיו, הוא אין לו שם אחר הוויה דיודין או דלפין, מפני שהוא מורכב גם ממילואים. בדיוק, הוא גם מזה, ומזה הם כתובים. גם מיודין וגם מאלפין. ההין, שתי האותיות ה', תראו הם ממוליון, באיזה מילוי? יוד. ה' יוד וה' יוד. הוו מלא באלף. זה מורכב, זה ממוצע בין שם אב לבין שם מה, שתכף נראה עכשיו. שם מה, כזה יוד כוו כבמילוי אלפים. למה הוא נקרא שמה? כי אם אנחנו נחשב את הגימטריה שלו, אז הוא עולה בגימטריה 45.
מה עוד?
מה?
מה עוד?
שמה. זה השם הזה אחרי שאדם, כמו שאמרנו בשיעור שם בעץ חיים, שאדם אומר, אחרי שאדם גומר לברך ברכת אשר יצר, אז הוא צריך לכוון את השם הזה. יוסקיבב כבאלפין. קוראים לזה שם אחר, השם אחר, לפעמים הרב...
שרד א' פה.
במקום שמה, הרב קורא לו הוויה דאלפין. יש לו שתי שמות להוויה הזאת. לפעמים הרב קורא לו שם מה, מפני שהגימטריה שלו זה 45, לפעמים הרב קורא לו הוויה דאלפין, מפני שכל ההוויה ממולאת באלפין. כמובן, חוץ מהיוד, היוד אפשר למלות אותו באופן אחר, אז תמיד היא תהיה ממולאת בוו דלת. אבל השם מה, הוא ממולא באלפין, על פי רוב, אי ווי, אז לכן נקרא גם כן הוויה דאלפין. ולמה צריך לכוון אותו בסוף אשר יצר? הבאתי דוגמה, יש הרבה מקומות שמכוונים את השם הזה, כמו באומר לגאולנו גאולה שלמה. גאולה שלמה למען שמך, גאולה זה גימטריה שמה. למה מכוונים אותו בסוף ברכת אשר יצר? מכוונים את השם הזה, מפני שבאשר יצר, לפי הקבלה צריך להיות 45 תיבות. 45 מילים, ואז להראות שאני סיימתי 45 מילים בתיבת ברכת אשר יצר, אני מכוון את השם הזה, וזוכה לחיי העולם הבא בעזרת השם.
אמרנו לכוון הכוון להסתכל את השם הזה?
לחשוב בשם הזה, כן.
לצייר,
אפשר להסתכל, כוונה לראות את זה כתוב, כמו שיש בסידור הרשש למשל. אבל אדם שמכוון את השם הזה בלי להסתכל, אז זה יש בזה קדושת מחשבה יותר גדולה. כשאדם מתעסק בכוונות, כמובן שהכי טוב שהוא יעשה את זה בעיניים עצומות. וככה המחשבה שלו היא מתרכזת ברוחניות בתכלית. ברגע שאדם פותח את עיניו, אז העיניים שלו רואות דברים גשמיים, אז הכוח של המחשבה מתמעט. אבל אם הוא חושב את השם הזה, אז המחשבה שלו מתקדשת הרבה יותר. זה דבר מאוד גדול.
יש דבר עם עיניים עצומות,
גם פלל בסידור בעיניו.
סידור הרשש זה קשה מאוד להתפלל בעל פה. צריך להיות כמו הרשש, או לשתות הרבה שמן זית ביום, כל יום. אבל סתם ככה, סידור הרשש הוא מורכב מהרבה הרבה כוונות, אז אי אפשר לכוון בעיניים עצומות. מאוד קשה. יפה. זה שם מה. עכשיו, אמרנו ששם אב הוא רומז לכתר וחוכמה. שם סג הוא רומז לספירת הבינה. הרי כתר חוכמה באה, ספירת הבינה. שם מה רומז לשישה ספירות, שש ספירות. הגת נהי, שם מה הוא רומז לחסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. שם בן, כזה י' כבבקה, הוא רומז לספירת המלכות. זאת אומרת, הרכבתי שיעור קומה של 10 ספירות. למה השם בן הוא נקרא בן? תנה שהוא הגימטריה של השם הזה, כמה זה עולה? 52. אז לכן נקרא שם בן. יש לו עוד שם, לפעמים הרב קורא לו הוויה במילוי ההין, כיוון שהאותיות ה' פה הן מלאות באות ה'. ו' אי אפשר למלות ו', לא מצינו שאות ו' ממלאים אותה במילוי של ה'. לא מצינו שיש אפשרות לעשות ו' כזה. אין דבר כזה. ו' אתה יכול לכתוב או ו' באלף, אתה יכול לכתוב או וו מלא באלף, או וו ריקה, כמו בשם בן הזה. כן? אבל וו כזאת לא מצינו. אז אי אפשר בהוויה דיוד להיין ששם בן, אי אפשר למלות את אות הוו בהי. כמו באלפין למשל, תראו בשם מה. שם מה, גם הוו היא מלאה במילוי הספציפי של שם מה, שזה אלף. שם בן אי אפשר. עכשיו, קראנו גם מי שהיה איתנו בשיעורים בעץ חיים, שמי ששם לב, אז ביחס לשם בן, האחדים קודמים לעשרות. תראו בשם אב, שם אב זה גימטריה 72, העין קודמת לבית. בשם סג, הסמך קודמת לגימל. זאת אומרת, העשרות קודמים לאחדות, נכון? שם מה? העשרות קודמים לאחדות. בשם בן ונהפוך הוא. האחדים קודמים לעשרות. למה? אז יש תשובה שהרב מורנו ורבנו דף תאיה בספר בית לחם יהודה בשער כ"ט פרק ב'. דרך כלל מכירים את הרב יהודה פתאיה מהספר מנחת יהודה, נכון? מרופת מספרות. כל הנפטרים, כן. מזה מכירים את הרב יהודה פתאיה. מכירים אותו מרוחות מספרות, והמתעסק עם רוחות. רואים שם גם דברים נפלאים, איזה שכל נפלא, מבריק, זך, היה לו, מי שעובר על כל ספר מנחת יהודה, איזה חידושים מבריקים על התורה, על התנך, ממש מפליא לעשות. אבל באמת, עיקר גדולתו, מי שרוצה לראות את הגדולה של הרב, זה בספר בית לחם יהודה. כי מלבד הפירוש שהוא עשה על עץ חיים, פירוש מבהיל את הרעיון, חוץ מזה שם לפעמים הוא נכנס לחבורות בתוך השס, ככה הוא חולש על התנך, על השס, על ממש מבהיל איך הוא חורז כל התורה כולה, רב השלום. ויש מעשה נפלא, יש הרבה מעשים, אני שמעתי מזכירים של הדור שעבר מעשים הרבה על הרב ודפתיה, הרב הקדוש. יש מעשה אחד ששמעתי מחכם רחמים זבולון, שהוא שימש את הרב אושר בירושלים, ואמא שלו הייתה בת בית אצל הרב ודפתיה. וזה מעשה שאומנם זה לא כתוב בספרים, אז זה מקובל נחמד דורות, הרי ידוע שהרב שמעון אגסי עודר את ספר בני אהרון. עודר ספר בני אהרון.
הגלגולים?
כן, שער הגלגולים, הרב אגסי. הוא היה חברו של הבן איש חי, רבי שמעון אגסי. והוא עודר ספר בני אהרון. קוראים לזה באמת, למעשה קוראים לזה, על הפשט קוראים לזה בני אהרון. כי היה לו בן אחד, בן הבכור שלו, שהוא נפטר ביום של החתונה, כן. זאת אומרת, הם עשו אירוסין כבר, והאישה הייתה כבר אשת איש, אישה ארוסה, שעשו לו ברכת אירוסין, אז היא כבר נקראת אשת איש. נתנו לה כמובן של כסף, היא נקראת אשת איש, וביום של החופה הוא מת. והוא היה כל כך קשה לו לקום מזה, ואחר כך היה לו עוד בן שמת. והוא היה שבור ממש ממוטט, והוא לא יכול לתפקד. ואז, הרב יהודה דפתיה לקח אותו לבית כנסת הגדול בבבל, והוא פרס לדין לבן, והוריד את שתי הנשמות של הבנים של הרב שמעון אגסי. הוא אמר הרב שמעון אגסי, כל כך גדול כוחו היה של הרב דפתיה, שהוא היה מדבר עם הנשמות. אז הוא אמר לרב אגסי, הרב תדבר איתם, הם פה. הוא הוריד את הנשמות. ואז הוא שאל אותם למה זה קרה, ואז הם גילו לו שהם בעצם ניצוץ של שתי בני אהרון שמתו, נדב ואביהו. ולכן לרמוז לזה, גם להם קרה שהם מתו בעודם בחורים. לכן הרב שמעון אגסי בהקדמה כותב, קראתי לספר הזה בני אהרון, וקראתי לזה בני אהרון מאוד טעם, הלא הוא כמוס עימדי ואין לגלותו. זאת אומרת שהרב אגסי תמן פה שבעצם השם השני של הספר זה בני אהרון, לא בני אהרון. כי לרמוז ששתי הבנים שלו שמתו הם ניסות של נדב ואביהו. השתבח שמו. אז רב יהודה דפתיה כותב, למה באב סגמא העשרות קודמים לאחדות, אב עין בית, סג סמך ג', מה? מם ה'. ובשם בן, האחדים קודמים לעשרות. נכון? הבית קודמת לנון. למה זה? אז הרב יהודה דפתיה אומר, בשער כ"ט פרק ב', בית לחם יהודה חלק ב', כותב ש... מפני שאני מסתכל על השמות כמות שהם, אב, סג, מה, בן, אז זה שמות שיש להם משמעות בספר התנך. שם אב, אב זה מילה שיש לה משמעות. כמו הנה השם רוכב על אב קל. אב זה ענן, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. אב זה ענן. אבל אם תהפוך, בא, אין מילה כזאת. אין לזה שום משמעות. כדי להפות את הלשון, אז חכמי הקבלה, קיבלנו מהם שכך צריך לומר. אב. עכשיו, סג, גם כן, כמו שכתוב בתהילים, כולו סג יחדיו, נכון? אז יש סג מלשון נסיגה, אז יש לזה משמעות. מה? יש הרבה מה בתורה, כן? מה, מה שמו, מה, מה שמו, מה שם בנו, כי תדע. יש הרבה מה, ושם בן, גם זה לך בן, יש הרבה בתנך. יפה, אז זה מה שכותב הרב יהודה דפתיה. עכשיו, מה הבעיה אם אני אהפוך את שם בן לנוב? מצינו בשמואל, נוב עיר הכהנים, כתיב חסר, כלומר עולם חסר, כתוב נוב בלי וב, נון בית. אז אם אתה תהפוך שם בן, ויש לי את המשמעות, אז אדרבה, ככה אתה מרוויח שגם בשם בן העשרות קודמות לאחדים, נכון? אם אתה כותב עין בית, יש לך עין, אז העשרות קודמים לאחדים. סג, העשרות קודמים לאחדים. העשרות קודמים לאחדים. שם בן, האחדים קודמים לעשרות, לחמישים. עכשיו, אם אתה תכתוב נוב, הרווחת, הרי בספר שמואל כתוב נוב עיר הכהנים ככה. אז הרווחת שהעשרות יהיו קודמים לאחדים, אז למה לא תהפוך? לפי הטעם שהרב יהודה דפתיה נותן, אדרבה, צריך להפוך, לקרוא לשם הזה נוב. דרך אגב, יש כאלה שלומדים קבלה וקוראים לשם הזה בן. יש כאלה קוראים לזה שם בן, אבל זה לא נכון. שם, בשער הכ"ט, הרב מדבר שם על הבחינה של הבן שנולד מהאימא, ומזכיר וקושר אותו עם השם הזה, שם בן, ואז מוכיח שם הרב בית-לחם יהודה, רב יהודה פריים, מוכיח שמכאן שצריך לומר שם בן ולא שם בן, כמו שיש כאלה קוראים. אז הנכון הוא שצריך לומר שם בן, ככה, בצירה. אני שמעתי כמה פעמים לומדים, קוראים לשם הזה שם בן, אבל זה לא נכון. כי דעת הרב בעצמו, שהיה מלמד למוערכו הקדוש רבי חיים ויטר, רבנו הרי שהיה מלמד לו, היה קורא לזה שם בן. עכשיו המוכרח שעה כתפי, שכך צריך לומר. אז אתה, לכאורה שהרב בית לחם יהודה עדיין לא מספיק. הרב בית לחם יהודה אמר, למה הסערות, למה השבות אם כך אסגם הבן? בגלל שיש לזה משמעות בספר התנך. אבל עד רבה, אם אתה הולך אחר הטעם שצריך שהמילה הזאת תהיה לה משמעות, אז שם בן, אתה יכול להפוך אותו לנוב, מצינו משמעות כזאת לתנך, וככה אתה מרוויח שגם בשם בן העשרות קודמים לאחדים.
ולמה אתה עושה עשרות קודמים לאחדים?
בשביל הסדר הטוב, תמיד שאנחנו אומרים, שאני מזכיר זה שאני מקדים את העשרות לאחדים, באף סגמה, וגם כן בשם בן אני מצפה שיהיה סדר אחיד. אז יש טעם נוסף בספר עם יוצא שמשון, זה מופיע בכמה ספרים של רבי שמשון מאסטרופוליה, שכותב שהרי חז"ל המוסכת של בדף נ"ה, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אמת שאתה כותב במספר קטן, א', מ', ת', זה שווה 4, זה שווה 4, במספר קטן, אם אתה מצמצם 400 ל-4, ו-40 אתה מצמצם אותם ל-4, וא' אתה מצמצם אותו ל-1, כמה זה שווה? 9. זה נקרא חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מה הכוונה? שתמיד שאתה מוסיף 9, תמיד זה יהיה חוזר להיות 9. 9 ועוד 9, 18. 8 ועוד 1 זה 9. ועוד 9, 27. 7 ועוד 2, 9. ועוד 9, 36. 6 ועוד 3, 9. תמיד חותמו השתבח שמו אמת לעד. שפת אמת תיקון לעד. עכשיו, תיקח את חותמו של הקדוש ברוך הוא, שזה השיעור קומה שהקדוש ברוך הוא נעלם בתוכו, עין, תצמצם אותו לקטן, ועוד 2, 9, יש לך אמת. 6 ועוד 3, סג, 9, חתמה שקדוש ברוך הוא אמת. האמן והי, 4 ו-5, כמה זה? 9, חתמה שקדוש ברוך הוא אמת, השתבח שמו, אמת. אם אתה תעשה נוב, כמה יצא לך? נוב כמה זה בקטן?
7.
נכון? נון וחמש.
אבל גם בן זה אותו דבר.
רגע, לאט לאט. נון וחמש. נון וחמש ובית של שתיים, עד כאן מובן, נכון? נון בית זה, נון וחמש ובית זה שתיים, חמש ועוד שתיים, שבע. זה לא טוב, אתה צריך חותם אמת. צריך להגיע לתשע. עכשיו, אם אתה עושה שם בן, זה אומר רבי שמשון מאסטרופוליה, דבר נפלא. הרי ידוע שבגימטריה, שזה חוכמת המספר, הרבה בחוכמת המספר, תשובה של רבי נשחי בתורה לשמה, מביא שם מקום מסוגים של חוכמת המספר. בגימטריה, תף, כמה הגימטריה שלו? 400. נכון? נגמר. עכשיו, הרי ידוע שבכבית האותיות, יש אותיות, 5 אותיות שיש להם גם כן אותיות סופיות ואמצעיות, נכון? זאת אומרת לפי הסדר, יש כף סופית. כף סופית, באמת, לאמיתו של דבר, הגימטריה שלה זה 500. והכך, מן סופית, כמה? 600. אחר כך נון סופית, כמה הגימטריה שלה? 700. ואחר כך פי סופית, 800. סדי סופי, 900. וזהו, אחר כך חוזר חלילה, א' ו-1,000. עכשיו, אם אתה לוקח את הנון שהיא 700, יפה מאוד, תעשה את הנון בין, אמרנו נון סופית, כמה זה 700. תצמצם אותו לקטן, 7 ועוד 2, זה 9. אז ירווחת בשם בן, אתה חייב להפוך את האחדים קודם לעשרות, כדי שיהיה לך גם פה חותם אמת. נכון? זה מאוד דברים נפלאים שרבי שמשון מאסטרופוליה. עכשיו, זה מה שאמרנו בשיעור, לפי זה, אם הגבאי מוכר את העלייה לספר תורה, ואחד עכשיו אומר, עלייה שלישי, בן, אחד צורק בן. עכשיו הוא מתכוון 52. והגבה יכול להגיד לו, מה, תביא 702 עכשיו, אתה אמרת בן. זה אמין, הוא התכוון 52, והגבה התכוון נון סופי.
נהדרים עושים אחרי הכוונה, אבל לא?
כן, כן, ודאי, זה היה בהסליחה. אתה יודע שהוא מתכוון בן 52, לא אחר כך הוא לא יבוא יותר לבית כנסת, 702, אתה מבין? וזה לגבי השם בן. עכשיו. כן, נכון, בלי שום קשר. זה מה שכתוב בזוהר, שהשבת היא שמו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי שם בן הוא עולה גימטריה 702, נכון? אם נון סופי זה 700, ועוד 2 של השם בן, זה 702. שבת זה גימטריה 702. נכון? זה הסוד מה שכתוב בזוהר, פרשת יתרו, ששבת שמה בקודשי בריחו. שאלים מכל סיתרו, אז יש את זה גם בסידורים של תפילת ישרים. בשאר הסידורים. יפה מאוד. זה הארבע שמות האלה, שהרב מבאר אותם, אב סגמה בן, קורא להם בקיצור, אסמב. דלת שמות אסמב, אם אדם לפעמים רואה במפרשי או משהו כזה במקום. דלת שמות אסמב, זה ראשי תיבות אב סגמה בן. אסמב, ראשי תיבות זה אב סגמה בן, זה ארבע השמות האלה, אדם צריך לשנן אותם טוב מאוד, כי כל הדרושים של הרב מלאים מהשמות האלה, שבעצם השמות האלה זה בעצם כל העולמות, כמו שאנחנו נלמד לקמן בעזרת השם. אז יש לנו שם אב כזה, שם סגמה בן. והנה, אלו ארבע הוויות, הנחלקות בארבע מילואים האלו, הם בחינת כך, טעמים, שם אב. כלומר, שם אב בכללותו, שאדם מסתכל על ההוויה, שהיא עולה בגימטריה שם אב, הוויה במילוי יודעין, אז היא נרמזת גם כן בעניין הטעמים. כשאדם רואה בחומש טעמים, בחינה שלהם זה שם כזה, הוויה כזאת. בחינת הנקודות נרמז בשם סג. אדם רואה כמעט, פתח, תרח, עולם, שבא כמה, כל זה, זה בחינה של שם סג. זה נקודות סג. בחינת תגין, אדם רואה בספר תורה תגין על האותיות, בחינת שם מה? בחינת אותיות, האותיות, הם שם בן. אז רק שנייה, בואו נדרג אותם לפי ספירות.
אבל בפריאה הוא קורא, הוא לא רואה, הוא לא רואה טעמים.
נכון, אבל על ידי שהוא מנגן.
הוא מנגן את זה, אז הוא מוציא את זה לפועל.
בדיוק.
ואם הוא לא נגן את זה טעם, אז משמע צריך להחזיר אותו.
או, לפי הקבלה זה...
לפי זה, אמור להחזיר אותו.
אבל לפי ההלכה, כיוון שהוא לא חוזר אליי, אם כן משנה את המשמעות, אז כמובן שאנחנו לא נחזיר אותו. אבל מרן כותב, גוערים בו. מרן כותב שולחן ערוך, שאם אדם לא קרא טוב, וזה לא שינה מהמשמעות, אז לא מוכיחים אותו באמצע הקריאה. אבל בסופו של הקריאה אומר מרן שולחן ערור גוערים בו. אתה אומר, שמע, אתה לא קראת טוב היום, פעם הבאה תכין טוב. יש עניין גדול להכין את הקריאה של התורה, בגלל שנלמד בשאר הנקודים פרק ו', דברים נוראים יש שם על העניין של הנקודים, הטעמים והנקודות. אדם עושה פעולות ממש גדולות בעולמות העליונים על ידים ונקודות כמו שצריך. זה מאוד חשוב. עכשיו, בואו נדרג אותם רגע. אמרנו ככה, יש לנו שם אב, שם אב הוא כנגד חקר וחוכמה. כתר וחוכמה. והכתר וחוכמה, הרב קרא להם טעמים. יש בזה עומק גדול. לפעמים הרב מדרג את הטעמים דווקא, הוא מייחס אותם לספירת הכתר, לפעמים הוא מייחס אותם דווקא לספירת החוכמה, אבל באופן כללי, הרב הסביר שאב זה טעמים. נורא, לא נורא, בסדר. למה? למה, מה? טעמים מעלתם, אני אמרה ברוך שם לכמה שטעמים מעלתם הגבוהה ביותר, מכל הארבע בחינות של טנטה, מעלת הטעמים היא הכי גבוהה. אז לכן הרב מדרג אותם בסדורות הכי גבוהות, שזה כתר וחוכמה. והם אמרו זאת שם אבסג הוא כנגד בינה, נגד נקודות. נקודות. אחר כך מה יש? שם מה, נכון? שם מה אמרנו כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. חג התנאי. יפה, זה כנגד התגים, מה?
זה,
נכון. שם בן, כנגד המלכות. קוראים לזה שיעור קומה. זה נקרא שיעור קומה. בכל מקום, עשר ספירות, או דלת שמות אסמב, שזה אסגמה בן, הם מציגים לך שיעור קומה. אותיות, נכון? אותיות. מה?
למה הנקודות שני התגים? הרי תגים, צריך להיות אחרי תעמים.
גם מה?
במעלה.
לא הבנתי, למה? למה?
תיוג זה על האות.
תיוג זה על האות, התעמים זה מעל האות. הנקודות מתחת לו.
למה יש גם חולם?
יש גם חולם, יש גם טעמים מתחת לאותיות.
ובאמצע גם.
בגלל מהאמצע יש מעריך תרחה. שזה...
פסק.
עד נאום.
פסוק.
יפה מאוד. יפה, פסק למשל, זה נקרא טעם אמצעי.
באמצע.
מכה, זה טעם אמצעי. אז יש לך טעמים גם כן באמצע, ויש לך טעמים גם מתחת לאותיות, וכל דבר עומד פה לאיזה בחינה, כמו שנלמד את זה של נקמן. יש לך גם כן בנקודות מעלמת האמצע, וגם כן יש לך בטעמים מעלמת האמצע, אלא באופן כללי, מעלת הטעמים גבוהה יותר מהנקודות, נקודות יותר גבוהה מתגים. תגים יותר גבוה מהאותיות, אותיות זה בחינת של הכלים, זה בחינת גוף. נשמה שלהם זה הנקודות. עובדה, שאתה מסתכל על איזה עוד, קח את א', תסתכל עליה, אם היא ערומה, כמו שאומרים, בלי נקודות, אתה לא יכול לזוז איתה. איך אתה מחיה אותה? על ידי שאתה מצמיד לניקוד, זה הנשמה שלה. אות בלי ניקוד זה כמו גוף בלי נשמה. ברגע שאתה מנקד אותה, אז אני מתחיל להזיז אותה, יש לה משמעות אחרת. כל ניקוד הוא משנה בכלל כל המשמעות, כמו שיש אדם. יש אדם שהשם שלו מתחיל בקמץ, שלום למשל. יש אדם שהשם שלו מתחיל בשווה, יהודה, זה משנה את כל הטבע שלו, את כל האופי שלו זה משנה. זה דברים מאוד עמוקים יש בזה, שמאדם, הכל תלוי הניקוד והאותיות, דברים מאוד נפלאים. עם הדברים האלה, כשאנחנו כביכול שיחק, כמו שאומרים, וברא את העולמות שלו, הכל על ידי כף בית אותיות. והניקוד שלהם, הכל על ידי טנטה. תאים ניקודות תגים, כמו שנלמד את השם.
תגים זה רוח?
תגים זה רוח, נכון, זה נכון. לא תמיד, אבל בדרך כלל תגים זה רוח.
תאמין זה יחידה?
תאמין זה גם חיה וגם יחידה. לפעמים ככה, לפעמים ככה. לכן כללנו אותם ביחד. שהתאמים לפעמים, פעמים שהם מתייחסים לכתר, פעמים שהם מתייחסים לחוכמה. כמו שם אב, לפעמים שם אב, הרב יכתוב שם אב, כוונתו דווקא לכתר. לפעמים הוא יכתב שם אב, כוונתו דווקא לחוכמה. לפעמים שתיהם. הכל לפי הדרוש, כן? אז צריך באמת, תדע, תכף לקשר את הדבר.
להיות שאם המשמעות שלהם משתנה בניקוד אחר, זה בעיה. אז אם אותיות שאין להן תגים, אז גם כן זה בעיה. זה אם ככה
צריך... השאלה אם אות שאין לה... עוד שהיא צריכה להיות מדרגת, באמת יש מעשה נורא על זה עם רבנו עובדיה הדיה, שהוא היה מחברי בית הדין הגדול, הוא היה מגדולי הדור שעבר, בעל המחבר שהוא תסכיל אבדי ודעה והסכב, הרבה ספרים חיבר הרב עובדיה הדיה.
הוא קראת על הרב עובדיה פעם על ידי הלכה שהוא פסק מידי דרשש משהו?
הוא כעס הרבנו עובדיה מפני שהרב כתב לעניין, רק שנייה נזכר, לעניין פסח שחל בשבת, זהו. שרבנו עובדיה פסק שפסח שחל להיות בשבת, לא אומרים ברכת מעין שבע. והרב עובדיה עדיין כתב שם, כתב עליו בשו"ת דעה והשכל, שזה השו"ת שלו על פי הקבלה, כתב שם אותו חכם, לא ידע בשוכבה ובקומה של חוכמת הקבלה. ככה כתב עליו רבנו עובדיה הדיה. עכשיו, אחרי הרבה שנים, הרב נפטר בתשכ"ב, רבנו עובדיה הדיה, אב השלום. אז הוא בנה את בית אל מחדש. שבעת המקובלים בית אל הישנה, רק השעה שעברו משם, ובהתחלה זה בפורת יוסף, ושרחו אותם הירדנים, אח שימם. אז הוא הקים את בית אל החדשה ברחוב רשי בירושלים. אז אחרי הרבה שנים, עכשיו שהרב הוציא את החזון עובדיה, בפסח, אז הוא הוסיף שעברת הסוף ואמר, כתב עליי כל מיני דברים, ושלא ידע בשכבה ובקומה, כל מיני... אבל אז הרב פחד ממנו, אתה מבין, לא יכול יותר מדי להתחסך איתו. אבל היה במהם איזו מתיחות כזאת, כי הרב הוא לקח את הדרך של הפוסקים, רבנו עובדיה השם שמרו בחיי, הוא לקח את הדרך של הפוסקים. רבנו עובדיה עדיין היה קנאי גדול, לתורת מורנו רבנו הרשש ורבנו הארי. פעם הדעה מעשה, ישיבת בית אל, שהוציאו ספר תורה, והאותיות לא היו מתויגים בדק חיה. אותיות בדק חיה לא היו מתויגים כוסות, כי האותיות בדק חיה, בית דלת קו, חית י' ה', הן אותיות שצריכות תג אחד על כל אות. עכשיו, אז רק על פי הקבלה, זה כתוב בתיקוני הזוהר, קצת במסכת מנחות, פה ושם זה מפוזר בתלמוד, אבל בשולחן ערוך, מרן כתב שצריך שאלת נזגת, זמן למדבב, באור החיים. אז הוא ראה שהאותיות לא מתויגות בדק חיה, ועל פי ההלכה אסור להחזיר ספר כזה. והוא פסק להחזיר מיד את הספר תורה לתוך האחד. עכשיו, לפי ההלכה, אדם שמחזיר ספר תורה לאחד, והוא לא פסול, אז הוא מוציא לעז על הספר תורה. לעוון פלילי. זה מאוד מסוכן לעשות דבר כזה. אבל הרב, שכל הישיבה שלו התבע אותה על פי ההשקפה של רבנו הרב ורבנו הרשש,
איך היה שם הספר כזה?
הוא פסל. טוב, זה עוד עניין. שאלה טובה. אבל זה היה ממש מראה את הקנאות שלו לתורת מורנו ורבנו הרשש, ורבנו הרי גם כן, שהוא טען, זה לא כתוב בכתבי הרב, שאם אדם קורא בספר תורה בלי בדק חיה, זה הספר פסול. כמובן שעל פי קבל יש איזה חיסרון גדול.
מה עם ואב שם השם, יש גזם תגים,
נכון, אבל לפי דעת, מורנו ברבנו הרשש, בספר נער שלום דף למד ג' עמודי ג', אז לא מתייגים ואב של הוויה.
הבבלים, כולם קובלים,
נכון, נכון, שאני יודע פתאי,
ספר שלו, אני ראיתי, צבעתי כתב הבית. מתייג במזוזות.
כן, הרבי יהודה פתאי, יש ספר תורה כתב יד שלו, בתפילין, שהוא כן היה מתייג, והם סמכו על דברי הרמז, יש שם נימוק של רבי משה זכות, שזה סוד בהתרה שיתרה לו עם אותו, זה עוד מושג על פי הקבלה. אבל מי שהולך רק לפי רבנו הרשש, רבנו הרשש אומר שאסור לתרג את האות וב של הוויה, שוב, מפני הטעם שנתן רבנו ארי, והרב בית לחם יהודה בעצמו, הרב יהודה סטריה בעצמו בספר בית לחם שער חצר כבר, מוכיח מדברי הרב שאות וב של הוויה לא צריך לתרג אותה. אז אחר כך הוא עשה מעשה לסתור, אז אין מה לעשות, הוא אומר, אין ידיים. כי בית לחם יהודה הוא כתב באחר התיימה, הוא כתב בעשר שנים האחרונות של חייו. הוא כותב, תשמע, להלכה משמע מהרב שלו, אבל הוא בעצמו בספר תורה שלו כן עשה. כן, נערה, נערה, פשוט, כל אחד לפי המנהג שלו. מי שנוהג לעשות דבר שלו ולתייג אותה, יש לו מה שיסבור. מי שלא מתייג, אז יש לו גם כן מה שיסבור, כמו שכתב רבנו הרשב, נער שם לו דפלמנט גיבור.
הרב, זניחה שתהיה כל מיני אותי תגיעים...
כן, יש איזה מקור בספר מצד שימורים, אבל פי הקבלה באמת יש מדקדק, אז לא טוב לעשות ככה. מי שדורש תפילין, צריך לדעת, צריך לשאול אותו. איזה תפילין אתה רוצה על פי הקבלה? אתה רוצה לתייג, לתייג, לתייג לך את הוו של הוויה, או לתייג את הוו של הוויה. יש כאלה מתייגים, יש כאלה לא מתייגים. כל הפי המנהג. עכשיו, אומר הרב, אנחנו נוהגנו לתייג.
לתייג את הוו
של הוויה, אנחנו לא מתייגים. אבל מי שרוצה לתייג, אז אמרנו שיש לו משהו סמוך, כבר ראינו כבר גדולי עולם, שגם כן היו מתנהגים על פי הקבלה, וגם היו מתייגים. אז יש לנו ארבע שמות עצמם. וכל אחד מאלו ארבע הוויות, אומר הרב, תדע לך שכל אחד מאלו ארבע הוויות כלול מכולם. זאת אומרת, האב הוא נפרט לאסמב, והסג גם כן נפרט לאסמב, והמה נפרט לאסמב, והבן נפרט לאסמב. כלומר, יש לך 16 בחינות. בסדר? אסמב כפול 4 על 4. יש לך... כן, 16 בחינות. יש לך 4 על 4. יפה מאוד.
קשור ל-4 על 4
שמקובלם? סתמה כן. כל דבר שבעולם הזה יש לו שובה שלמעלה, לא? אז כן. עכשיו, מהרב, כמו שכל אחד כלול מאסמב, שם אב הוא כולל אסמב, שם סג כולל אסמב, הוא נפרט לאב סגמה בן. ויש בכל הוויה מבחינת טעמים, נקודות, תגין אותיות. אותו דבר, אם אני אומר ששם אב נפרט לאב סגמה בן, זאת אומרת שהוא נפרט לטעמים, נקודות, תגין אותיות, לא ככה? זה מה שאומר הרב. והנה, הקרקפתה של זה האדם קדמון, קרקפת זה המקום שצומח שם שערות. כל המקום שצומח שערות נקרא קרקפת. קרקפתה של זה האדם קדמון שהוא ראשו, עד מקום בחינת האוזניים שלו, הוא נקרא בחינת שם אב. כן, רק שנייה כבר, עוד פעם. והנה הקרקפתה של זה האדם קדמון, שהוא ראשו, עד מקום בחינת האוזניים שלו, הוא נקרא בחינת שם אב, והוא בחינת סוד הטעמים שבו.
האוזניים, העיניים יותר למעלה, איך
זה... זה רק שנייה שאלה טובה.
זה טערות.
כן.
ככה ממש?
יכול להיות שזה נתפשט קצת יותר, אבל תכף נדבר על בסדר יותר בעומק, כי הרב פה הוא החסיר הרבה פרטים.
בעיניים אין כל כך השגה, ואיך מדבר הרב על הקרקפת?
יפה מאוד, לאט לאט. לאט כבודו מראה בקיאות בעזרת השם.
לא, אני פעם נלחנו משהו.
כן? עד איפה הגעתם?
אני לא זוכר, אנחנו לאט הגיעו.
לחלק הזה?
מה?
כבר עכשיו.
איפה שיש שערות, כן, בדרך כלל.
עד מתחת לאוזן כאילו.
לפי מה שכתוב כאן, כן. תכף תכף נהיה, הכל יהיה בסדר. לאט לאט. אז רק שנייה, בואו נחזור קודם כל ללשון, כי הלשון פה היא עמוקה. הנה הקרקפתה של זה האדם קדמון, שהוא ראשו. של מי? של האדם קדמון, של אק. עד מקום בחינת האוזניים שלו, הוא נקרא בחינת שם אב. אז קודם כל לשקוע שהכל פה על דרך המשל בלבד. אין שם לא אוזניים ולא שיניים ולא כלום. רק כיוון שהתורה הזאת, כדי להבין משהו, אז אנחנו מתעסקים במשל, זרה מדבר על, על אוזניים כיוצא בזה. עד האוזניים שלו הוא נקרא בחינת שם אב, והוא בחינת סוד הטעמים שבו. כנזכר, אם היות שגם בחינה זו לבדה, כלולה מטעמים, נקודות, תגין או תיאות, אלא שאין לנו רשות לדבר בזה. זאת אומרת, בוא ניקח את אק, הנה אדם קדמון, יש לו את הקרקפת, אני לא מצייר עכשיו ראש או משהו כזה, אבל נגיד שעד האוזניים, מכאן מתחיל האוזניים, מהאוזניים מול מטה. אז כאן למעלה נמצא שם אב דאק, כלומר שם אב של אק. בכל פרצוף, בכל עולם שנלמד את השם הדרושים, כל אחד יש לו אב סג מבן, שהרי הרב הקדים הקדמה ואמרתי, דע לך, איפה שאתה נכנס לסוגיה של 10 ספירות, יש לך שמה דלת שמות אסמב, נכון? כי אסמב ומציגים לי 10 ספירות. אלא בקיצור, אני כולל את החג התנאי בשם מה, ואת הכתר וחכמה בשם אב, יש לי אסמב.
גם במקומות שלא אומר כביכול, יש את זה, נכון?
איך עוד פעם?
גם במקומות שאומרים כביכול, כביכול, ואם אני אומר, נגיד משהו נמוך נמוך, אז יש גם בדקות.
לעולם, כן. כן, לעולם שיעור קומה כולל אסמב. 4 שמות דלת שמות אב סגמה בן. עכשיו, הרב אומר, מהקרקפת עד הקרקפתה נניח, נראה שפה זה הקרקפתה, איפה שצומח השערות, קרקפת או קרקפתה. מאחור וקדימה.
לא, רגע, קדימה של העיניים יש לך אף
זו. לא, הרב אומר, לאט לאט, הרב אומר מהקרקפת עד האוזניים. תכף נשאל לגבי העיניים והמצח. לאט לאט. קודם כל בוא נראה מה הרב אומר. הרב אומר, עוד פעם תראו, הנה הקרקפתה של זה אדם קדמון, שהוא ראשו עד מקום בחינת האוזניים שלו, הוא נקרא בחינת שם אב. זאת אומרת, מהקרקפת עד האוזן, שם נמצא שם אב. השאלה היא, האם כוונת הרב, הרי הרב לא בכדי, זאת אומרת, לא בחינם הוא יקדים לפני שורה, ממש שורה לפני, ואמר, תדע לך, שכל אחד מאב סג מבן, יש לו 4. אז השאלה, כשהרב אומר לי שמהקרקפת עד האוזן נמצא שם אב, האם הכוונה של הרב, כל האסמב שלו, של אב דאק, נמצאים מהקרקפת עד האוזן, או שכוונת הרב דווקא לחלק העליון שבשם אב, שזה אב דאב. מה הרעייה, זאת אומרת, מה הצברה לומר שדווקא החלק העליון שלו? קורה פשוט, שלא מדע לפשט, קורה כוונת הרב פשוט, שכל האסמב של אב נמצאים מהקרקפת עד האוזן, לא ככה? כל האסמב שלו פה, כל האב סג מבן, נמצאים פה מהקרקפת עד האוזן, באוזן כבר נגמר השיעור קומה של האב דאק. או אסמב דאב דאק, נגמרים באוזן. זהו. בואו נראה את זה בלשון. תראו, כי יש פה עומק קצת.
ככה משמע, לא?
נכון. לפום ריאצה, כמו שאומרים, לפי הריצה של הדרוש, משמע שיש האסמב של אב, הם נמצאים איפה? מהקרקפת עד האוזן. לא מתפשטים יותר. בוא נקרא, נראה.
הרב, להבין משהו, שאומר לנו מציאות קומת אדם בעולם שלא יבוא כללות דלת בחינות אלו ש4 שמות. הוא מתכוון, הרי יש מקומות, הנה, כמו שאמרנו, עד האוזן, זה רק שם אב. אבל איך יש בו כללות 4? כי האב מחולק עצמו ל4.
כן מאוד. זה הכוונה, זאת אומרת שאני אומר שיש אסמב לאב, למשל. בוא נדבר רק שם אב. אב הוא נפרט לאב סגמה בן. כמה בחינות יש פה עכשיו? 4 או 5? אתה אומר אסמב דה אב. מה פשט?
4.
יש רק 4 בחינות. אב זה מין כותרת. זה כמו בניין עם 4 קומות. תמיד שאנחנו אומרים, אסמב דה אב. זה הבניין הכי עליון. זאת אומרת, או אתה יכול לקרוא, אתה יכול לקרוא לבניין הזה בניין, אתה יכול לקרוא לו 4 קומות. אותו דבר. הבניין כולו בכללותו, זה בניין הראשון בסדרה. זה אב. הוא כולל 4 קומות, יש לו אב דה אב. סג דה אב, זה הסג של הבניין הזה. זה הבא, מה של הבניין, כאן זה הדרך.
הרב, נכון, האב מתחלק לאסמב, כמו שאומרים, אז האסמב הזה, גם עצמו כל אב שלו מתחלק ל4, כמו בספירות, שנגיד קטר מתחלק לעוד 10, ועוד קטר מתחלק לעוד 10.
יפה מאוד, נכון, הוא נפרט. הוא נפרט גם כן, זאת אומרת, אנחנו אמרנו שכל אחד מאסמב נפרט לאסמב, 4 על 4 אמרנו, זה 16. אבל למעשה, כל אחד מ4 גם חוזר ונפרט. אז יש לך 16 בכל אחד, זה בעצם 64 כבר.
10
בכל אחד. ולפי מה שכותב ברחובות הנער, הרשש כותב ברחובות הנער שנפרטים לעד לאין קץ. זאת אומרת, בערכנו, בלי סוף. אנחנו נפרט אותם, אבל אנחנו לא עובדים עם הפרטויות האלה. מה שאנחנו עובדים, אנחנו נתקל בדברי הרב, זה מקסימום עד פרט שלישי. זאת אומרת, 16 בכל בחינה. אבל כרגע מה שהרב מספיק לו, לדרוש, זה שכל אחד נפרט ל4. למה הוא הקדים את זה? בוא נקרא רגע, הרב כותב בשורה שנייה. הנה הקרקפתה של זה האק, של זה האדם קדמון, שהוא ראשו, אז מקום בחינת האוזניים שלו נקרא בחינת שם אב. עכשיו הרב אומר, הוא בחינת סוד הטעמים שבו. פה יש מקום להבין שתי הבנות. שהרב כותב,
הוא שבו ברוך, שבו
חזק וברוך, יפה מאוד. זאת אומרת, שפה כבר הדברים לא פשוטים כל כך. כשאתה קורא ואתה אומר, הנה הקרקפתה של זה אדם קדמון שהוא ראשו, עד מקום בחינת האוזניים שלו נקרא בחינת שם אב. עד כאן פשוט לך שם אב כללי, בכללות הרב דיבר, משמע שכל האסמב דאב נמצאים מהקרקפת, עד האוזן, זהו. אבל שהרב אומר, והוא בחינת סוד הטעמים שבו, יפה נו, אתה יכול לפרש הכוונה לטעמים דעב. זאת אומרת שזה כאה המי דסליק מיני, ממש, מה שהרב סיים, על זה חוזר מילה טעמים שבו. זאת אומרת, הטעמים שבאב, או בלשון אחרת, אב דעב. ואז יוצא שהסג, דאב, והמה דאב, והבן דאב, הם נמצאים מתחת לאוזן. בסדר? נכון? אפשר להבין ככה? האמת, חייבים להגיד שהלשון כרגע לכאורה היא לא ברורה. אפשר לפרש ככה, ובאמת ככה מבין הרב שמן ססון, ממש פה על הפרק. הרב שמן ססון היה ראש ישיבת בית אל, לפני, בעת תקופת בן איש חי, לפני 150 שנה, משהו כזה. והוא חיבר ספר שמן ססון, זה כמו קוראים לזה, אנציקלופדיה של הקבלה. כל איזה נקודה שיש לעמוד עליה, כל המקורות, איפה זה מופיע בשאר מקומות, ממש כמו קורקודנציה של הקבלה, השמן ססון, עשה 4 ספרים, 3 חלקים על כתבי הרב, 2 חלקים על עץ חיים, חלק ג' שאר הכוונות, חלק ד' קוראים לזה פתח עיניים, זה על הסידור של הרשש. אז הוא מפרש באמת, הוא הבין שהכוונה היא פה, סוד הטעמים שבו, לא על הטעמים שאק, של אק, אם אתה אומר שדברי הרב פה חוזרים מילת שבו, על מי חוזרת? אם אתה מפרש איזה מילת שבו שבאק, כזה כל הרב חזר ושנה, אמר, אב שבו זה טעמים שבו, שאמרתי מקודם. אבל השמן ססון מפרש, והשמן ססון אומר, בחינת סוד הטעמים שבו, כלומר הטעמים שבאב. אז זאת אומרת, השמן ססון מבין באמת שהכוונת הרב, בדיוק, שבין הקרקטה עד האוזן יש רק שם אב דאב.
אבל הוא אומר דהו, מה זה דהו? דהו האב מבחינת האם של... אם לא, לא היה אומר דהו, מה זה דהו? מבחינת האב, דהו האב הזה מבחינת האם של האב.
יפה, זאת אומרת שזה האב הפרטי. אפשר לפרש בהו, האב שאני התכוונתי, זה הטענים
שבאק. זה טענים שבאק, כאילו זה בכללות מדבר, הוא לא
מפרש. יפה, כבודו עליו משהו. אז למשל, למשל, רבי שאול דואק בספר יפה שלמה, הוא מביא את הרב שמן ססון ואומר שדבריו לא מוכרחים. אלא כוונת הרב באמת על האב הכולל. זאת אומרת, מילת שבו מפרש על האק. ולמעשה, אם אנחנו נקרא עוד מילה אחת, נראה שבאמת רבי שאול צודק. לכאורה לא כמו שהבין השמן ססון. למה? כי הרב כותב הוא בחינת סוד הטעמים שבו כנזכר.
הרי,
כמו שאמרתי מקודם עכשיו, אם היות שגם בחינה זו לבדה כלולה מטעמים נקודות הגינותיות, אם אתה תפרש שכמו השמן ססון, שמילת שבו חוזרת על האב הפרטי, זאת אומרת שמהקרקפת עד האוזן רק אב דאב נמצא, למעשה זה נכון. זאת אומרת, המתקנה נכונה, ופה בהבנת דברי הרב, אם אתה תאמר כך, הרי הרב מיד כותב, אם היות שגם בחינה זו לבדה, זאת אומרת, לפי השמן ססון, גם זו לבדה, אב דאב, היא כלולה מארבע בחינות. זאת אומרת, כבר כאן הרב פירט את האב דאב, את האב ל-16. אבל אי אפשר לפרש ככה, כי הרב אומר, כנזכר, הרב לא פירש פרט כזה לפני כן. לא מצאים שהרב...
איך זה יתקדר בלימוד, אני אגיד כמו השמן ססון.
כי למעשה, למעשה...
יצא מהעיניים לצג, ואחר יצאו מהעיניים. אם תגיד ככה, אז האב נמשך עד למטה.
לא, בסדר, בסוגיות הבאות, בעזרת השם, אנחנו נלמד חלק פה, חלק בעץ חיים מופיע. אז הרב מוסיף בכל מיני מקומות פרטים, שבאמת למעשה רק מה שנמצא בין הקרקפת לאוזניים, זה רק האב דאב, לא האב כמו. על הפשט, מה שהרב פה כתב, אז באמת באופן כללי משמעות דבריו שרק האב הכללי נמצא רק בין הקרקפת לאוזן, כל האסמה, אבל למעשה רק האב דאב נמצא פה. מהאוזן עד הטבור, פה נגיד שזה יהיה הטבור של אק, מהאוזן עד הטבור יהיה סג דאב.
סג הכללי זה סג דאב כאילו?
לא, יהיה סג כללי, יהיה סג דאב, תכף נדבר גם על שם סג. ומהטבור יהיה מהו בן דאב. מהו בן דאב. באמת, זה הטבלה האמיתית. באמת, הליבה, באמת, אז האק, אסמה בדאב של אק, הם מתפשטים מהראש עד סיום רגליו. איך? אב דאב מהקרקפת עד האוזן. ותכף נדבר על העניין הזה שדווקא הרב הזכיר אוזן ודירג על העניין. מהקרקפת עד האוזן, אב דאב. מהאוזן עד הטבור, סג דאב. שמשפחה זה אב. ומהטבור עד סיום רגליו, מהו בן דאב? זה באמת, לכולי אלמה. זה מוסכם על כולם, רק פה, בדברי פה, שהרב מתחיל את שער טנטה.
כל חינה היא גם כן...
היא לחינני, כן.
אז סג מלביש אותו, סג הכללי מלביש אותו,
מלביש, כן. מלביש, תחיל, תכף נדבר גם על זה, תכף נעשה טבלה יפה של כל האסלה.
עוד רק שאלה קטנה, מקום השערות הוא לא זהב, כמו צורת השערה של האדם, כן. זה לא, אז כל כמו שבדיוק מסודר השיער, ככה מסודר האב.
נכון מאוד. עכשיו, צריך להבין. פה הרב מדבר על האורות הפנימיים שבתוך הארק. כלומר, שהוא אומר אב, סגמה בן, הוא מדבר על האורות שבתוך הארק. כשהרב מזכיר לי קרקפת, או אוזן, הוא מדבר על האיברים החיצוניים, נכון? נתנה שבהתחלת הדרושים על כל פנים, הרב לא רוצה כל כך להתעסק, כמו שלמדנו שיעור שעבר. כן, שהרב אומר, זה מסוכן, קצת כמה שזה מקום גבוה, אני לא רוצה להתעסק בהסתעפות של האורות, איך הם מתפשטים בתוך האק. אז אני אסביר לך על החיצוניות, תבין את הבעיה, מזכיר יבין שהאורות האלה יש להם שורש בפנים. כלומר, שאני אומר שהקרקפת, שזה מעטפת חיצונית, זה אור שמבחוץ, וגם השערות שבראש, זה בחינה של אב דאב, כמו שאמרנו עכשיו שלמעשה, כולה אלמה מוסכם העניין הזה, שבין הקרקפת האוזן דווקא בחינת אב דאב נמצאת. שאני אומר שהבחינה הזאת נרמזת בשערות ובקרקפת של הראש, כמובן שמדובר פה רק על החיצוניות של הבחינה הזאת. כי ודאי אפשר להגיד שכל זה יוצא, והוא נשאר בלי שום נשמה, בלי מוחין, אלא רק החיצוניות של הבחינה הזאת יוצאת לבחוץ, נרמזת מאיפה? בסוד השערות והקרקפת. אבל השורש, או במילה אחרת, פנימיות האב דאב, הוא נמצא בפנים שם. איפה? מהקרקפת עד האוזן מבפנים. אז זאת אומרת שכל בחינה כזאת שאנחנו נצייר מהאסמב דאסמב, כל אחת ממנה נחלקת לפנימיות וחיצוניות. פנימיות נשאר בפנים, חיצוניות יוצא לבחוץ. חלק קוראים לזה שורש בענף, או פנימיות וחיצוניות. אותו דבר.
דרך הפה כמו שכמו נלמדו?
לא, דרך הפה יש יוצא אור אחר, אחר כך נלמד איזה שם מזלח.
איך זה יוצא?
האור שיוצא דרך הקרקפת, דרך שערות.
כמו ששערות דלים עכשיו?
כן, כן, השערות, אמרנו בזמנו גם כן. נכון, יש להם בחינה שבחוזר, השערה זה כלי. השערה היא כלי, זאת אומרת, אמנם לא ניכר החלל שלה, אבל השערה היא כלי חלול, כמו שרבנו הארי מסביר כמה פעמות. שהרי אנחנו נתקלים ב-י"ג מידות של רחמים בתורה, וגם מצינו י"ג מידות של מיכה, מיכה המורשתי, ספר מיכה, מי אל כמוך, נושא אבון, כמו שאנחנו קוראים בקורבנות. בתשליך, הרב אומר שה-י"ג מידות הן נרמזות בשערות של הדקנה ושל התורה, וה-י"ג מידות של מיכה זה השפע שעובר בתוך השערות. זאת אומרת שיג מידות של ספר מיכה, יש להם מעלה יותר, הן יותר גבוהות מהיג מידות של התורה. עד כדי כך. אז איך זה? אז זה אמרנו, שמשהו את הגמרא במסכת עבודה זרה דף למד, חביבים דברי סופרים, יותר מיינה של תורה, כי טובים דודיך מיין. דודיך זה התלמידי החכמים. דוד מה זה? קרוב. משמעות של מילת דוד, דוד שלי, קרוב שלי. דודי ירד לגנו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, והקדוש ברוך הוא קרוב שלי, דודי ירד לגנו, טובים דודיך, אלה שקרובים אליך, מי אלה? תלמידי חכמים, טובים מיין, מהיין של התורה. ואם הקדוש ברוך הוא נותן חשיבות יותר לדברי חכמים, יותר מאשר הדברים שהוא חקק בתורה הקדושה.
הרב, האור שיוצא דרך השערות, הרב אמר לנו שזה לא פחות איכותי מהעיניים ומהפה. איך הרב מסביר את זה? לא, ככה אמר לנו.
ממש לא. ממש לא, תכף נדבר על זה בעזרת השם. האור של השערות, עד רבה, מעלתו יותר גבוהה. מעלתו גבוהה.
טוב, דן אבקמינה, תראה איך גורסים, גורסים רק אז, דן אבקמינה בעצם.
באמת, זאת אומרת, למעשה, כולם מודים שבקרקסת, מהקרקסת עד האוזן, יש רק אב דאב. פה, איך להבין את דברי הרב, יש בזה שתי אפשרות, להבין כמו שדיברנו, יש את הבנת השם אין ששון, שהוא מפרש פה, שדברי הרב חזרים על האב דאב. אבל כבודו העיר יפה שהרב מזיר והוא בחינה סוד התאים שבו, וגם יש מילת שבו, ולמטה תראו בדיבור מתחיל דע, דע כי מן האוזניים ולמטה מתחיל שם סג שבו, שם כולם מודים שזה חזר על אק. כמו שמילת שבו למטה זה חזר על אק, גם כן למעלה שבו וגם חוזר על אק. זאת אומרת, מדובר פה עליו הכללי. וגם הרב הזכיר, אמר כאן נזכר, אם יהיו שגם בחינה זו לבדה כלולה מתאמים נקודות הגין אותיות, כמו זה כאן נזכר. הרב לא פירט את אב דאב, לא מצינו שלמעלה כנזכר, לא מצינו שלמעלה הרב לקח את אב דאב ופירט אותה גם כלטנטה. ודאי שיש פה ראיה חזקה מאוד שכוונת הרב על הפשט שכל האסמב דאב נמצאים מהקרקפת עד האוזן. אנחנו פה הוספנו פרטים שלא כתובים כאן, כתובים במקומות אחרים בעץ חיים, כמו למשל ביפה שעה שם בשעה טנטה פרק א' מהדורה בתרה, שער התיקון פרק ג' כמה מקומות, שהאסמב דאב הם בעצם מסתעפים בכל הגוף שלו. תכף נעשה לעצמם סבלה יותר מסודרת. עכשיו, צריך לדעת דבר אחד. שהרב כותב פה שהעיני הקרקפתה של זה האדם קדמון שהוא ראשו עד מקום בחינת האוזניים שלו, אז יש כלל אחד מאוד חשוב, שבספר אוצרות חיים, זה ספר שהוא כביכול, הוא מהדורה שהרב בעצמו עשה, שסדר השתלשלות מתחילת בריאת העולמות עד גמירה, זאת אומרת עד כאלה, זאת אומרת עד שנגמרו כל הפרצופים, המערכת של פרצופים, רבי חיים ויטל, הוא רצה להראות איך עומד סדר השתלשלות בצורה מקוסרת, ביפה, מסודרת, בלי להסתעף לדברים אחרים. ולכן הספר הזה, שקוראים לזה אוצרות חיים, הוא מהדורה אמצעית מתוך כל הספר עץ חיים. עץ חיים הוא כולל 3 מהדורות, ואוצרות חיים הוא מהדורה אמצעית. ולכן כמה פרטים חשובים מאוד נחסרו בספר אוצרות חיים. יש הרבה תלמידי חכמים ואנשים שאוהבים קבלה, ולומדים רק אוצרות חיים. כיוון שרואים את הספר עץ חיים, שהוא כזה גדול, ויש שם הרבה דרושים הרבה יותר עמוקים מספר אוצרות חיים, אז משכים ידיהם ללמוד בספר עץ חיים, ואז הם מפסיעים הרבה פרטים חשובים, ואין להם הבנה מקיפה בדברה ומחסים, הם מאבדים הרבה טובה, בגלל שלומדים רק אוצרות חיים. הרובה של ההתחלה זה חשוב מאוד ללמוד דווקא אוצרות חיים, כי הוא מבאר לך סדר השתלשלות בלי להצטעף למקומות אחרים, ואז אתה מקבל מערכת יפה וברורה. אבל כדי להעשיר ולהבין באמת את הפרטים המדויקים של הרב,
עץ חיים יותר,
ודאי, כמו שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה, לא כתוב אוצרות חיים למחזיקים בה.
אולי עץ חיים יותר הבנה.
עץ חיים ודאי, ודאי. ולכן הרבה פרטים חשובים, הרב תמן אותם בדרושים אחרים. פה למשל תראו, כמו שאתם בעצמכם התעוררתם על זה, איפה העיניים פה? אז יש כלל שבספר אוצרות חיים, הרב אף פעם לא מדבר על אורות הראייה. כן, הרב החסיר את הפרט הזה, בספר אוצרות חיים הוא לא מדבר על זה. מדבר על זה בעץ חיים בדרושי מהדורה בתרא, של ספר אדם ישר, קהילת יעקב, שמשם רבי מאיר פפירש, מספר קהילת יעקב ועדי משר, הוא העתיק משם לדרושי המהדורה האחרונה של עץ חיים. באוצרות חיים לא תראה את הרב מדבר על אורות הראייה. הרב השמיט את הפרט הזה, אבל למעשה, השם הזה, אב דאב, יש לו קשר אמיץ עם העיניים, אבל הבחינה של העיניים בעיקרה, העיקר של מה שמתייחסת, היא שייכת לסג הכולל. היא שייכת לסג הכולל ולא לאב הכולל. זאת אומרת, שהרב אומר ששם אב הוא נמצא מהקרקפת עד האוזן, בעצם הוא לא נמצא עד האוזן, הוא נמצא רק עד המצח. אבל מן העיניים ולמטה מתחיל שם סג הכולל. אנחנו נראה את זה לכמה נחרב רמז את זה, לדעת שם לכמה אנחנו נעמוד על הלשון הזאת, אנחנו נזכיר את זה.
לכן הרב אומר שיש אור עיניים שממשי קוראים, ויש אור עיניים שהוא יוצא גם.
אם כבודו זוכר, אמרנו שאור העיניים הממשי קוראים לו אב דאב דסג.
אב דאב דסג.
זאת אומרת שהשם משפחה שלו סג.
סג.
זאת אומרת שהוא שייך לסג הכולל. אז באמת, נכון, סג הכולל היום. יוצא שהעיניים שייכות יותר לסג הכולל. על פי הקבלה אפשר לעשות פלפול ולקשר את זה גם לאב הכולל, אבל לא צריך להעמיק יותר מידי בינתיים. בסדר?
מה זה אב? זה אב של אב של סג? זה אב די אב
די סג? תכף אב, בזאת שנתאר סיור יותר מובן. על כל פנים כרגע הרב מסביר שיש מהקרקפת עד האוזן, יש מהקרקפת עד האוזן. למה אנחנו אומרים את זה? שאם אדם יגיד, יתקל באיזה בקיוס, בעץ חיים, באיזה מקום אחר, שפתאום השיעור קומה של שם סג הכולל, הוא לא מתחיל דווקא מהאוזן אלא מהעיניים פתאום, אז הוא לא יבהל, אלא יבין שדברי הרב עשירים במקום אחר. דרך הרב הוא, כיוון משום כבוד אלוהים הסתר דבר, אז הוא לא עשה לגלות את הסודות בעדיה ממש. דרך כלל תמיד הסוגיה היא חסרה. תמיד שאדם מעמיק בדברי הרב, הוא לומד סוגיה בעיון, תמיד בסוגיה העיונית הזאת, ספציפית, יהיה איזה פרט חסר שהוא יצטרך להביא במקום אחר להשלים. דברי תורה עשירים במקום אחר. אז ככה, עוד פעם, והנה הקרקפתה של זה אדם קדמון שהוא ראשו אב, כמו בחינת האוזניים שלו, הוא נקרא בחינת שם אב, והוא בחינת סוד הטעמים שבו, שבו הכוונה שבאק, סוד הטעמים שבאק, או אב דאק, אותו דבר, בין אם אני אומר אב דאק, בין אם אני אומר טעמים דאק, אין הבדל. כאן נזכר, אם היות שגם בחינה זו לבדה, כלולה מתארים נקודות, תגין אותיות, אלא מה שאין לנו רשות לדבר בזה. הרב לא רוצה כל כך להעמיק ולהרחיב את הדיבור על אב הכולל באק. כנראה שזו מדרגה מאוד גבוהה, ויש לזה מושגים הרבה יותר נעלים, זה המדרגה הכי קרובה אל המעציל ברוך הוא, אל האינסוף ברוך הוא. קוראים לזה עתיק ועריך באק, שזה המערכת הכי קרובה. לפי רבנו השנר שם דפיד א'. הנה,
רציתי לשאול, כאילו, מה בכלל השמות האלו, השמות אב ואז, מה ההשפעה שלהם לך?
מה
אני מבין ששם פועל השם אב, שם פועל השם צד, מה, בן?
אני צריך לדעת איך אני עכשיו, כל המטרה של הרב בעצם, בתכלית, זאת אומרת, בעומק הדברים, להביא את האדם לידי ההלכה למעשה. אחד מהתנאים שהרב התנה בהתחלת הלימוד בספר עץ חיים, בסוף הוא כותב כמה תנאים. איך אדם יהיה ראוי ומוכן לגשת אל העץ חיים פנימה, לגשת אל הכל. יש דברים שהוא צריך לסור מרע ועשה טוב. אז בחלק עשה טוב, באות זין, כתב שאדם שבא ללמוד את הדרושים שלי, אז הוא חייב לקבל על עצמו לכוון את כל הכוונות של התפילה ושל המצוות. עכשיו, כשאדם עובד הלכה למעשה, כבודו לא התייאש, אבל כשאדם עובד הלכה למעשה, איך הוא יכול לעבוד הלכה למעשה בספרי קבלה? הרי בשולחן ערוך הוא מבין, יש לו בשר, חלב, שבת, הוא פועל הלכה למעשה. פה איך הוא יעשה הלכה למעשה? מה הוא יעשה עם שם אב, סגמה, בן איפה הוא? אז כל השמות האלה, עם השמות הקודש שהוא מכוון בהם על ידי תיבות התפילה ועשיית המצוות, ככה הוא עובד הלכה למעשה. אז בעצם הרב תמן את זה בכל הדרושים שלו, שהוא מדי פעם מזכיר לנו איזה שמות קודש, כל השמות האלה בסוף רבנו הרשע שזה מכל זה חבילה אחת גדולה לסידור התאור שלו. כל דבר הוא ידע, על פי רוח מבינתו היה לו רוח הקודש צלחה עליו, ונתנו לו סייעתי לשמיה, וכמובן שהוא העניק מאוד בדברי הרב, והרב חידה מעיד עליו שידע כמעט כל עץ חיים בעל פה, והוא היה ירוד כמובן, ועשה מזה סידור הרשע שכל הדרושים ידע מה לקחת הלכה למעשה בדיוק, איפה לכוון את זה, איפה לכוון את זה. אז לכן, זה בעצם התכלית של למה הרב בכל זאת הזכיר אב סגמה בן. חוץ מזה, הרב מלמד אותנו שהמערכת ההשתלשלות, שאני עכשיו לומד קבלה, אני לומד תורה לשם שמיים, נשמע. אין לי שום טובת הנאה בעולם הזה. ולאו אחרי, אני לא מבין את הנמשל, אני רק מתעסק במשל. כשאני לומד סדר השתלשלות, אני לומד לשם שמיים. אז הרב מלמד אותי בדיוק, תדע לך איך בעולם הזה אתה רומז את בחינת הקרקפתה של אק, איך אתה רומז את זה על ידי שם אב. איך אתה רומד את האוזן על ידי שם סג. גם כן שאדם הגיע למדרגה כזאת שהוא מייחד ייחודים בשער רוח הקודש. אומר לך הרב, תשמע, תמשיך אור מהקרקפת של אק. איך אני אעשה את זה? אתה יודע שבקרקפת יש שם אב. אז הרשע שעושה לך שם אב. תמשיך מהשם אב לסג. מהסג, אתה עושה ייחודים, ואז אני יכול לעמוד לידך. אה,
בסוד יש הרבה דברים כאלה, נכון?
איך עוד פעם? נכון, גם יש יהודים, יש הכל, כן. הכל לפי ההזדקות, לפי המצב של האדם, אם אדם ראוי.
זה נכון שהרב באתי לגני, לא היה מכוון?
כן, כן.
מה הסיבה? בגלל שהיה ספקות בספרים? בגלל שהיה כל מיני תפיסות?
יכול להיות שזה בגלל זה, יכול להיות. לא ברור לי העניין, הסיבה שהוא לא היה מכוון בכלל, אבל זה נכון.
אבל זאת שמוע, שמעתי שהרב שר אבי לא היה לומד, לא יודע אם לא היה לומד, אבל שמעתי בצורים של הרב סטייב, לא היה לי בדעים כתה כאילו, זה נכון?
לא, לא, זה לא נכון. הרב שר אבי כן היה, הרב שר אבי כן היה לומד בבית לחיים יהודה, אדרבה, הוא היה מעביר שיעורים באמת חיים בבית לחיים יהודה. ודאי, כן. יופי, והנה הרב מזכיר לנו, אף על פי שאנו קוראים ומכנים כינויים אלו כגון אדם, ראש, אוזניים, עיניים, וכיוצא משאר כינויים, הנה אין לו רק לשכך את האוזניים, ושיובנו הדברים, ולכן אנו מכנים כינויים אלו במקום גבוה כזה. אבל כמובן צריך להבין שלא שייך הבחינות האלה בעולמות העליונים, עיקר מקום כינויים אלו, אפילו שגם שם זה לא דברים כפשטם, הם מעולם האצילות ולמטה. העולם שנמצא במדרגה אחת פחות מעולם אדם קדמון, שאנחנו דיבר עליו קודם, זה עולם האצילות.
ככה בטבור, כן?
מה?
ככה בטבור.
מהטבור ולמטה, נכון. נכון מאוד. זה נקרא עולם האצילות, כמו שנדבר עליו בלי סוף בעזרת השם.
טבור זה אב של האצילות?
טבור זה אב, נכון, כתר של האצילות. כן. יפה מאוד. אמנם עיקר מקום כינויים אלו מהם מעולם האצילות ולמטה. כל הכינויים של עיניים, אוזניים, כל זה, זה עיקרם, אפשר להשתמש בהם יותר בשופי בעולם האצילות. שם יש קצת ריחוק יותר מהאינסוף ברוך הוא, אז אפשר להשתמש במשלים בפחות פחד. עד שהזכות שם היא כל כך גדולה, עד שלא מבחינים בין הגוף לנשמה כמעט, זאת אומרת, אם הייתה לנו רשות להסתכל במציאות הזו של הרוחניות של האק, לא היינו מבחינים בין הרוחניות שנרמזת בעולם הזה, נמשלת לנשמה שלו, לבין הרוחניות שנמשלת לגוף שלו. היינו רואים ממש כמעט אחד. אז לכן הרב אומר, שמה שם לא כדאי כל כך להאריך בבדר אוזניים, ידיים, כל זה. אבל בעולם הצילות שזה יותר רחוק, אז הכלים הולכים ומתעבים יותר, נעפים פחות, זקים, שם כבר יש יותר היכר בין הנשמה לגוף. שהוא מנעריך בהצילות ולמטה, כי משם בערך יש בחינת פרצוף. אבל ממנו ולמעלה אין בחינת פרצוף כלל. שוב, כמו שאמרנו, מה הכוונה אין בחינת פרצוף כלל? ודאי שיש. ביחס לעולם האצילות, אז אני מחשיב את אך כאילו אין שם פרצוף כלל. בערך עולם האצילות, כיוון שהאק הוא כל כך זך, עד שלפעמים הרב קורא לו אינסוף. בעת חיים לסמך א', הרב קורא לו אינסוף לאק. כדי כך, כדי להראות לך את הזכות הנפלאה שלו. רק לשכך את האוזן, אנו מכנים אליו כינויים אלו. זאת אומרת, רק כדי שיהיה לנו איזה בית אחיזה. והנה, מבחינת האוזניים ולמטה, נתחיל לבאר בקיצור נמרץ. זאת אומרת, הרב אומר, שמע, אני מרחם עליך, יש לי הרבה מה למכור לך. אבל אני אבאר לך רק בקיצור נמרץ, אל תחשוב שאני אגלה לך את כל הסודות שאני יודע. זאת אומרת, שלא נחשוב שמה שאנחנו יודעים, זה עכשיו ברוך השם, זה רק מה שרבי חיים ויטל יודע. בכלל לא. הרב מרחק בינו לבינו הרבה. הוא מבאר לנו רק בקיצור נמרץ, ודווקא מבחינת האוזניים ולמטה. דע, כי מן האוזניים ולמטה מתחיל שם סג שבו. כלומר, שם סג הכללי שבאק מתחיל להתפשט בתוך האק מן האוזניים ולמטה. למה? כי מן הכרטפת עד האוזניים, כבר הרב לימד אותנו, שמתפשט שם אב.
הוא לא מלביש אותו, נכון? האב נמשך עד לרב.
נכון, תכף נעשה טבלה, נכון?
נכון.
מהטבור, מהאותן על טבור.
אה, לסג דאב? נכון.
תכף
נעשה את הטבור.
לא, פה מדובר על סג הכולל. פה מדובר על סג הכלל. דע, כי מן האוזניים ולמטה של מי? של אק, מתחיל שם סג שבו, של אק. סג הכללי. הוא כבר נתבאר כי גם הוא כלול מטעמים, נקודות, תגין אותיות. כלומר, גם הסג הזה, יש לו טנטה או אסמב. ודע, כי לעולם, הטעמים והנקודות נחלקים לשלושה חלוקות. כי יש בחינת טעמים ונקודות למעלה, על גבי האות. טעמים כמו למשל, טעמים יש לנו הרבה. יש לנו רביע ואזלה גיריש, בתרי גירישי, נכון? יש לנו הרבה טעמים שנמצאים מעל האותיות. נקודות שלנו רק מי? רק חולם.
כמה שמות אין הרבה?
מה?
למה קראו
את
הנקודים, יש טעם
לזה? לא, הטעמים, שמות של הטעמים, הרב לא התייחס לזה פה.
בכלל, יש לזה טעם?
יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. וכן, אז יש למטה מנעות, כמו שאמרנו, טעמים, יש מעריך תרחה וכרצה בזה, וגם כן, בנקודות, יש לך רוב הנקודות, כמה ספטח, הם לי מתחת. וכן, באמצע האות. באמצע האות בנקוד יש רק עוד נקוד אחד, שהוא רוב. נכון? זו, אז מפיק הוא לא מבחינה של ניקוד. גם דגש. גם דגש לא.
דגש לא אמרנו, אבל מפיק מהי.
יש לו חשיבות, כי לא... שינויים לא...
נכון, אבל בוא נאמר שהמפיק...
אישה. אם לא יוציא אישה.
נכון. אבל איך אתה תוכיח לי שאני מייחס אותו דווקא לבחינה של ניקוד? זאת אומרת, ניקוד אני יכול להניע את האות. עם מפיק אתה לא מניע את האות. נכון?
למה? הללויה.
אז אני לא מניע אותה.
אבל אנחנו...
היא עומדת. אני רק כאילו אם אני...
כאילו אתה מדגיש אותה.
כאילו הידיעה כאלה.
כן.
זה הפיכה להידיעה.
זה נכון,
זה נכון.
וגם יש לה עוד משמעות לשבח את הדבר.
נכון מאוד.
כאילו זה בא במקום משובח.
כן, וכל שכן שזה גם כן משנה את המשמעות בצורה משמעותית.
ולצערנו לא משתמשים בזה.
נכון, נכון. לא כולם, לא רבים יחכמו.
כמו אישה ואישה.
מידו, כן משמע, נכון. אה, יש אישה ויש אישה. האיש שלה. נכון? אז יופי, אז למעשה אין התייחסות לזה בדברי הרב. הרב יהודה פתאי, למשל, כתב בהתחלה בשרתן, אתה כתב באמצע האות, כתב הרב, כגון השורוק והדגש. בשער ח' הרב חזר בו.
זה לא
דגש
הרב אמר דגש ולא, כי הרב בעצמו מסתפק. הרב אומר, אני לא קיבלתי מהרב, כאילו רבי חיים ויטל למד מרבנו הרי, הוא קיבל מרבנו הרי, הוא אומר, אני לא קיבלתי מהרב לאיזה בחינה שייכת הדגש, דגש והרפה. עוד נדבר על זה בעזרת השם שמה, בסוגיה בדוקטור, במקומה. אבל רואים שאפילו הרב יהודה שטרן בהתחלה הוא כתב, ייחס את הדגש לבחינת הנקודות, ואחר כך הוא חזר בו, בשער אחרי שהגיע אמר, טוב, הרב מסתפק מה אני יכול לעשות. בואו נמשיך. אז יש לנו נקטעמים למעלה, באמצע ומתחת לאות. ויש לנו נקודות למעלה חולם, באמצע שורוק, מתחת כל השאר, כמה צפתח וכו'. יפה. והנה, אור הפנימי שבתוך זה אדם קדמון, יצא לחוץ דרך כל הנקבים הנזכרים למעלה. ולא לשכוח שמה שיצא מתוכו זה רק החיצוניות שבו. מה שעתיד להיות חיצוניות יצא. לא יצא כל האור. אם יצא כל המישר בלי נשמה, לא יכול להיות. זה כמו שאדם מדליק נר מנר. זה לא מחסר שום דבר מהקודם. שיוצא, שאני אומר שיוצא חלק מהאב דאב, יצא שערות. חלק יצא מהאוזניים, חלק יצא מהנקבי החוטה, מהעיניים, מהפה. אז כמו שאדם מדליק נר מנר, עכשיו יש לו שתי להבות, זה שלם וזה שלם.
אבל דבר שיש לו המשכיות, הוא לא יצא, נגמר.
עדיין, עדיין שזה מקלח בלי סוף.
כן.
למה? כי האור אין סוף משתבח שמו, וכל יום מחדש מעשה בראשית. עדיין שזה...
אז אם הוא יצא לחוץ, מה עושה בפנים?
יש לו את הרחיות של האק. יש את הנשמה של האק. ועל ידי שאדם, כמו למשל שאדם מלמד איזה מישהו דבר חדש, אז הוא מוציא מתוכו, נכון? כשאדם מדבר, אז הוא מוציא מכוח נפשו. בנפש הוא נשאר בתוכו. וגם הוא עכשיו קלה אז כשהמעשי ברוך הוא משפיע, או שפרצוף משפיע לזולתו, הוא בונה דבר חדש.
לא מחפיא.
בדיוק, לא מחפיא שום דבר עם מה שהיה לו. זה מה שאומרת הגמרא, שהספורה הכי טובה בעולם היא תורה. כשאדם מוכר לחברו, אז הוא לא נשאר בלי זה. כשאדם אחר איזה דבר טוב, חבל שנתתי לו את זה. לא שווה את המחירה. כמה שהיא תהי, חבל שנתתי.
דרך אחת, דרך הקרקפת, לא במערכת לצנן, כאילו להחליש את העוצמה.
אין ספק, חדאי. שערות הם כלים שמבטאים בדיוק לתכלית, התכלית לצמצם את האור כדי שהקטן יוכל לקבל. זה הכוונה, כמו שאומרים, לרדת לעם. האדם הוא יכול להעמיק לעמי, הוא מצמצם את עצמו כדי שכולם יהיו איתו. אתה מבין? זה קראו לו אדם, האדם הוא כמו שבלונה של בורא יתברך כביכול. כמו שאומרת, זה אלי והנבאו, הווה דומה לו, תהיה דומה לבורא עולם. זאת אומרת, תלך בהנהגות שהוא עושה. כשאדם בורא יוצר דברים חדשים, זה תכונות של הבורא יתברך. הוא בורא דברים חדשים, מתנהג במידות יפות, מתנהג... אז זה מה הוא רחום ופתר רחום.
אז הוא נעשה מרכבה
שלו. נעשה מרכבה, הבורא יתברך, אז הקדושה של הבורא יתברך שורה על ראשו. אם הוא מתנהג כמו בורא עולם, כשחור הוא לוקח אותו תחת חסותו. אם לא, אין אחריות, אין ביטוח מקדים. אבל
תבור זה נקב?
עדיין.
אז למה...
עובדה, מה הראה שהטבור זה נקב? ילד שהתינוק בתוך ה... נכון? נפתח לסדר. כן, אבל עדיין ממשיך לצאת משם, אבל, כמו שהרב ילמד אותנו לכמן. זאת אומרת, שהרב עכשיו, כשהאדם הולך היום ברחוב...
זה לא מחל היונים שסתנו
פה? כן, כן.
אז למה מחילה, הגמרא כותבת, הסתום נפתח ופתוח נסתם?
יפה מאוד.
איך זה?
זאת אומרת שהוא סתום לי בערך מה שהיה מקודם. זאת אומרת שהוא היה בתוך היסוד של אמא, כלומר שהוא היה בתוך מעיים של אמא, של אמו, אז היה פתוח לגמרי הנקב הזה. של מי? של הוולד. שיצא לאוויר העולם, אז הוא נסתם, אבל יוצא עדיין הערה חלשה משם.
אם ככה, אז כשהיה תינוק בבטן, אם היה טיפה נפתח, הוא היה התינוק הזה נחנק. אז אם נגיד עכשיו את זה על הטבור, זה משמע שזה גם כן סתום סתום.
לא, זה לא סתום לגמרי. אלא זה סתום מבחינת הפתח שהיה לפני כן, אבל עדיין יוצא... עדיין נצא עדיין
משם. אז
יחסית.
לא, זה דברי הרב בעדיה, אני נלמד לכמל, ויש כזה טעם נורא והיום, למה באמת צריך שיצא משם אבל?
זה בניגוד לתוכמת הרפואה.
כן? מה הם טוענים
של... זה גמרי,
שזה סתום לגמרי? שהרב קודש דברים נפלאים על העניין הזה. למה שהוא שיוצא אבל מהטבור וכל זה, אנחנו נלמד הכל, זה לא
חשוב. למה שאלתי, אמרתי, למה?
אבל שיוצא מהטבור, יש בזה דברים מאוד נפלאים. טוב,